תשמעו. אני מבקש מכל הסנאים. אמא, אמא, בואי. בואי, תראי להם. תראי להם את הקורבן שעשו לנו.
קורבן, חורבן.
מדבר ניצב משנה מאיר בן ישי, סגן מפקד כוחות הפינוי. הגיע זמן פינוי. אנחנו מעריכים מאוד את העמידה האיתנה והלגיטימית שלכם עד הרגע האחרון. השהות שלכם הינה...
איך הסתיים מסע ההתנתקות כולנו זוכרים. גירושם של 10,000 מתיישבים יהודים מבתיהם והריסת 26 יישובים ברצועת עזה ובצפון השומרון. כל התהליך לא ארך יותר משמונה ימים. שמונה ימים שהחלו ביוד באב 15 באוגוסט 2005 עד לסגירת מעבר כיסופים שהביא גם לסיומה של התיישבות פורחת בת יותר מ-30 שנה. אבל הסיפור הקשה הזה מתחיל הרבה קודם לכן. שנת 2003, ראש הממשלה אריאל שרון בפעם השנייה, אבי ההתיישבות ביהודה ושומרון, סדין אדום בקרב אנשי השמאל, אך זוכה לתמיכה רחבה בציבור הישראלי, לאחר שמביא את הליכוד ל-38 מנדטים. בימים שלאחר הניצחון, מכריז אריאל שרון את אחד המשפטים הזכורים ביותר מהתקופה הזו, שהתברר מהר מאוד כשקר גס. במסע הבחירות קובע שרון כי דין נצרים כדין תל אביב. ואולם, חודש בלבד לאחר הניצחון הסוחף בבחירות, ולאחר 3 שנים על כיסא ראשות הממשלה, מוציא לאור שרון לראשונה, בכנס הרצליה, את ההצעה החדשה המוזרה, תוכנית ההתנתקות.
מטרתה של תוכנית ההתנתקות היא להפחית ככל הניתן את הטרור, ולהעניק לאזרחי ישראל את מירב הביטחון. תהליך ההתנתקות יוביל לשיפור רמת החיים, ויעזור לחזק את הכלכלה בישראל.
התוכנית החדשה מעוררת מיד זעם רב ותגובות קשות בתוך הליכוד וגם ובעיקר בקרב ציבור המתיישבים. כדי להוריד את גובה הלהבות, מחליט שרון לקיים הצבעה בתוך ועידת הליכוד שבה יחליטו מתפקדי המפלגה האם לאשר או לדחות את התוכנית. כששרון מודיע כי ההחלטה תחייב את כל נציגי הליכוד והוא בראשם.
לקיים משאל בקרב כלל חברי הליכוד שהתבקשו להכריע בעד התוכנית שהציג או נגדה.
מתיישבים רבים החלו להסתער על השטח ולשכנע את מתפקדי הליכוד להתנגד לפינוי גוש קטיף, ובשניים במאי 2004, כנגד כל הסיכויים, דוחה ועידת הליכוד ברוב מוחץ את התוכנית לגירוש היהודים. אבל שמחת הניצחון הייתה קצרה מאוד ומעולה בעצב רב, גם בשל העובדה שבאותו היום נרצחות טלי חטואל וארבעת בנותיה. ובנוסף, גם תוצאות משאל מתפקדי הליכוד לא עוצרים מאריאל שרון להמשיך ולקדם את התוכנית ולצפצף על ההחלטה הדמוקרטית של בוחריו.
ההתנתקות יצאה לדרך. הממשלה החליטה היום שעד סוף 2005 ישראל מתכוונת לצאת מרצועת עזה ומארבעה יישובים בשומרון.
כדי להעביר את התוכנית בממשלה, מחליט שרון לפטר את השרים אביגדור ליברמן ובני אלון, צעד חריג שאף זכה לביקורת משופטי בית המשפט העליון. ראש הממשלה ממשיך בניסיונות לשכנע את העם בנחיצות התוכנית, וממשיך להציג עמדה מנוגדת לחלוטין לקו האידיאולוגי אותו טיפח בכל שנותיו, ומגדיר לראשונה את ההימצאות היהודית ביהודה ושומרון ככיבוש.
להחזיק 3.5 מיליון פלסטינים תחת כיבוש, לפי דעתי, זה דבר גרוע. זה לא יכול להימשך ללא סוף.
ב-26 באוקטובר, י"א במר חשוון, תשס"ה, התקיים הדיון הדרמטי בכנסת, שבו אושרה תוכנית ההתנתקות. בזה אחר זה, עלו שרים וחברי כנסת מימין ומשמאל, והסבירו מדוע ההתנתקות טובה לישראל.
שיהיה איום בבריחה, איום על יישובים בנגב, אני עוד לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת.
צריך להבין, אם לא נצא מרצועת עזה, הטווח יגיע לאשקלון.
אני משוכנע כי המהלך הכרחי ונכון. יש בו כדי להעניק יותר ביטחון לאזרחי ישראל ולפתוח פתח למציאות אחרת.
לאחר הצבעה סוערת במיוחד, אושרה התוכנית ברוב של 67 חברי כנסת.
נגד 45, בעד 67. הכנסת הכריעה הכנסת הכריעה ברוב קולותיה, החלטה מחייבת את כולם.
הליכוד היה מפוצל בהצבעתו, כשרק השר עוזי לנדאו וסגן השר מיכאל רצון הצביעו נגד וקיבלו מיד מכתב פיתורים. בנימין נתניהו אגב הצביע בכנסת בעד התוכנית, ש"ס התנגדה ויהדות התורה נמנעה. בהחלטה שהועברה לא אושר פינוי יישובים, אלא רק הכנת מסגרת לביצוע התוכנית. בחצי שנה הבאים, לאחר שבגץ דחה את כל העתירות נגד התוכנית, הארץ רעשה וגעשה כשהופיע לראשונה הציבור הכתום, ציבור המתיישבים שהחלו במסע מעורר התפעלות למנוע את הגירוש. גל המחאה ששטף את כל המדינה כלל שורה של הפגנות ענק ומפגני מחאה כתומים, בהם השרשרת האנושית שבה אחזו המפגינים את ידיהם מרצועת עזה ועד לירושלים, מחאה שבה השתתפו 130 אלף בני אדם. עם התקדמות הימים וככל שהתקרב מועד הגירוש, החליטה הממשלה על סגירת גוש קטיף לכניסת מי שאינו תושב המקום החל מ-13 ביולי, חודש לפני תחילת הגירוש. ההחלטה הזו הביאה לאחד מרגעי השיא של המאבק נגד הגירוש, כשהחלו עשרות אלפי בני אדם צועדים לעבר גוש קטיף במטרה לעצור את ההתנתקות. המשטרה עצרה את כל הצועדים בכפר מימון, שם נשארו האנשים יומיים, יומיים דרמטיים ביותר שהפכו לסמל המאבק. בשעות הקשות שם ספגה מועצת ישע, שהובילה את מרבית ההפגנות, ביקורת קשה משום שלא אפשרה להמונים לפרוץ את גדרות היישוב ולהמשיך בצעידה לגוש קטיף.
אתם חייבים, חייבים, חייבים להיות ממושמעים וללכת אחרי חוד החנית. לא לעשות מעשים שאינם עומדים בקנה אחד עם תוכנית העבודה שאושרה. ההולכים בראש הרבנים אישי הציבור.
גם כפר מימון לא עצר את גלגלי הגירוש, ולמשפחות המיועדות לגירוש ניתנה ההוראה להתפנות בהסכמה. מרבית המשפחות סירבו לכך, ובחצות 15 באוגוסט, מוצאי 9 באב, בעת שמסיימים היהודים להתאבל על חורבן בית המקדש, נסגרו כל הכניסות לרצועת עזה, וניתנה אות למבצע יד לאחר.
מדבר ניצב משנה מאיר בן ישי, סגן מפקד כוחות הפינוי. הגיע זמן פינוי. אנחנו מעריכים מאוד את העמידה האיתנה והלגיטימית שלכם עד הרגע האחרון. השהות שלכם הינה בניגוד לחוק.
אלפי חיילים נכנסו ליישובים והחלו לפנות בכוח את המשפחות על נשיהם ואת אפם, לכל זעקות השבר הנוראיות.
בואי תראי להם, תראי להם את הקורבן שעשו לנו.
קורבן, חורבן.
בבית הכנסת של היישוב נווה דקלים התבצרו אלפי נערים ונערות, ובזעקות בכי ובשירה אחזו בספרי התורה, לא רוצים לעזוב את ביתם. ב-22 באוגוסט, 7 ימים לאחר שהחל מבצע הגירוש, פונה אחרון היישובים, נצרים. הטיפול במגורשים לקה במחדלים רבים. ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה קבעה כי הממשלה כשלה כישלון חמור בטיפולה במפונים, וכי ההתנתקות גרמה לפגיעה גדולה בזכויות האדם של המפונים. מטבע הדברים, הפינוי גרם גם למשבר כלכלי גדול בקרב המתיישבים, כשרבים מהם שאיבדו את האדמות הפכו למובטלים. גם היום, 10 שנים לאחר הגירוש, אחוז האבטלה בקרב המפונים גבוה, ומאות משפחות עדיין ממתינות לבתי קבע, והצלקת עדיין נותרה פתוחה, וספק, ספק אם תגליד אי פעם.
לא תגיד לי! לחזור לארץ שלי!
עד איך זה?